ולכל בית ישראל.
ובכן, אנחנו בהמשך לימודים המרתק בספר בראשית, ואנחנו בפרשת וישב כבר, בפרק ל"ז, פרק הלז. ואנחנו במחלוקת בין יוסף לאחיו, התחלנו לדבר על זה, אני חושב, כן, מה?
שאלה לגבי שאול
שבא? כן, בבקשה.
דיברנו על
משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. אכן, כן.
זה שני שלבים של משיח,
שאלה יפה, אני חוזר על השאלה. עמית שואל, האם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד הם שני שלבים של ימות המשיח, שיש קודם האחד ואחר כך השני, או שזה או-או? אכן כך אתה שואל. תשובה, יוסף ואחיו חשבו שזה או, והאמת היא שזה אחד ואחרי זה השני. כן, קודם כל משיח בן יוסף, אחרי זה משיח בן דוד, וזה בעצם מה שהתברר בסוף המחלוקת ביניהם. כלומר, יש מחלוקת בין שתי משיחויות שונות בישראל, ובסופו של דבר, נכון שיהודה גבר באחיו, ככה ביטוי בספר דברי הימים, אבל יחד עם זאת, הוא לא יכול לבנות בלי היסוד של יוסף. כן, ברור? האמת היא שהשאלה הזאת היא מאוד, הייתי אומר, קרדינלית, אנחנו ממש חיים את המאורעות האלה. כן, שתי משיחויות שונות לעם ישראל, והאחת היא יריבה של השנייה, ובסוף מתברר שאחת זקוקה לשנייה. בסדר? עכשיו, התחלנו קצת לדבר, אני חושב, כן, על המחלוקת בין יוסף לאחיו, כשראינו שבעצם המחלוקת היא מהו האופן שבו עם ישראל צריך לתקן את העולם. האם על ידי הקמת מרכז של קדושה בתוך ארץ ישראל, בתוך המדינה היהודית פנימה, והמרכז הזה ימשוך אליו את כל המעוניין, זאת אומרת, מי שירצה יבוא. כך סבר יהודה. או האפשרות האחרת היא האפשרות שיוסף חשב עליה, והיא שצריך לפנות אל אומות העולם, ובסופו של דבר גם אפילו להתיישב בתוך הגלויות. זאת אומרת, הגלות כערך, הגלות כאידאל, ומתוך הפזורה הגלותית של האומה להשפיע קדושה ומוסר לאומות העולם. כן? זה בעצם היו שתי השיטות. יוסף, אם כן, פונה אל מצרים, יהודה פונה לארץ ישראל. כן? יש פה מחלוקת רצינית מאוד. כן, מה אתה?
הרב מאמין כאילו שכל אחד סבור ככה, כמו שאנחנו רואים, כורח המציאות, רואים כמו שהתגלגלו, אני לא חושב בלכת מצרים ממש. זה לא שיוסף מראש, הייתה לי איזושהי פזה כזאת, אני צריך להשש אותה ולהתלב מצרים, כל מה שמסורים. בעצם יוסף כל הזמן מובל. לא בחר להימחר, לא בחר להגיע לבית האסורים, לא בחר
ללב. זה מעניין מה שאתה אומר. מה אתה אומר לכאורה, מה אני אומר, מכניס אידיאולוגיה ליוסף? שהיא בעצם רק כורח המציאות, זאת אומרת, הוא הורד מצרימה, לא מרצונו. אפשר לכאורה אפילו לראות את זה, השאלה שלך, בהשוואה בין שני פסוקים, בין פרק למד ח' פסוק א', נתקלו בבקשה, פרק למד ח' פסוק א', מה כתוב? ויהי בעת ההיא וירד יהודה. כן, יהודה יוזם את הירידה. לעומת זה נתקלו בפרק למד ט' פסוק א', ממש פרק אחד אחר כך, פסוק א', ויוסף הורד. כן, אז לכאורה, מה אני אומר על יוסף שיש לו אידיאולוגיה גלותית, קוסמופוליטית? הרי הדבר הזה נכפה עליו, מכורח הנסיבות, הוא נהיה מלך במצרים וכו'.
אבל הרב
הורד יחד. רגע, אני קודם כל בשאלה. כן. אז לכאורה, אז מה, אבל אנחנו גם בלי המילה הורד או לא הורד, אנחנו רואים שאתה הכל הוא ירד. אבל זה לא אשמתו, כי בכל זאת, סנעו אותו, זרקו אותו לחוץ לארץ, אין לו ברירה. נכון? עד כאן השאלה. בגלל השאלה הזאת, אני בשבוע שעבר הקדמתי שיוסף היו לו חלומות. והחלומות האלה הם, הם מה שהוא רצה שיקרה. ומה שקרה בעצם. הוא חולם שהוא ואחיו צריכים לשמש ככוכבים המאירים את הלילה. את חשקת הגלות. היית משהו רגע? יכול להיות שאלה. ושהם מעלמים עלומים בתוך השדה. זאת אומרת שהם פותרים את בעיות העולם דרך הכלכלה. כלומר, יש פה משיחיות כלכלית. המחשבה של יהודי קוסמופוליטי, שאם הוא ימצא שיטה כלכלית שתפתור את בעיות הרעב בעולם, גם כל השאלות הרוחניות, המוסריות, המטאפיזיות, תיפטרנה גם כן. זה בעצם הייתה המחשבה שלו. ואנחנו רואים שאת זה הוא רצה למכור לאחיו. ולכן הם לא הסכימו. מובן? כן, בבקשה.
הגדרנו כבר את המחלוקת הזאת אצל אברהם ונחור למעשה.
נכון.
אבל כבר ראינו שנחור הפך לארמי, אז מה...
נכון.
אז למה יוסף ננסה לחזור על שאול?
האם היית בשיעור הקודם? כן או לא? לא. כי בדיוק השאלה שלך נשאלה בשיעור הקודם.
אוקיי.
אני, אני, אני אענה אליה. כי אני רואה שזה הופך להיות תופעה, אז כנראה שצריך להתייחס.
תופעה
שלא מגיעים
לשיעור?
כן, לא, שלא היו בשיעור הקודם. ולכן אין ברירה, אני חייב להתייחס. לכן גם שחלק מהגולשים לא היו בשיעור הקודם. אני חוזר על השאלה. אתה אומר, לכאורה, הרעיון הזה כבר היה אצל נחור. אברהם ונחור נפרדו על הרקע הזה. נחור סבר שצריך לחיות בקהילות בגולה, להפוך בסופו של דבר לארמי. ואברהם סבר שצריך להישמע לדבר השם, שאומר, אל הארץ אשר אראך, ואז מכוח זה ונברכו בך כל שורות האדם. כי אנחנו רואים שאצל אברהם הרעיון הזה נכשל, במיוחד הוא נכשל בעקבות המאבק שלו עם נמרוד. אנחנו רואים שהרעיון הזה גם נכשל בין יצחק לאבי מלך, ובין יעקב ללבן. אז יש לנו כלל בהלכה, כשדבר חוזר על עצמו שלוש פעמים, זה נקרא חזקה. אם כן חזקה, שהדבר הזה לא יכול להצליח. אז באמת, העובדה הזאת היא ההסבר לכך שהחליטו האחים שצריך להרוג אותו. כי יוסף הפך מבחינתם לרודף האומה. כלומר, הוא מעמיד את כל הקיום הלאומי בסכנה. אתה רוצה להביא את האומה למצב שהוכח שלוש פעמים כלא מצליח. לכן הוא חייב מיתה. לעומת זה יוסף, הכתוב מעיד עליו כמה פעמים שהוא נער. כלומר, מדגישים את הצעירות שלו. יוסף בן 17 שנה, והוא נער. מה רוצים להגיד לנו? רוצים להגיד לנו שאין לו הניסיון של האבות. בוא נגיד יותר מזה.
זה לשאלה?
כן. נגיד יותר מזה. מה שיוסף יודע על הגולה, הוא הפוך ממה שהאחים יודעים על הגולה. האחים זוכרים את החוויה של ניסיון של השמדה. כן? השואה. לבן ביקש לעקור את הכל. את זה הם זוכרים. יוסף שהיה ילד קטן, הגלות זה נוף הילדות שלו. אז גם אם יש לו אינפורמציה רשמית, אמרו לו, אתה יודע, ניסו להשמיד אותנו. חווייתית, הגלות היא נוף ילדותו, הקסום. ולכן יש פיתוח של נוסטלגיה רומנטית ביחס אל הנופים האלה. ולכן החליטו האחים שצריך להרוג אותו. השאלה היא, למה הם לא הרגו? מה אתה רוצה? נו, מה השאלה? אז למה הם לא הרגו אותו? לא הרגים אח, כן? הכינו בשרים. אבל זה לא מספיק, מה? וכי רומנטי, וכי רגשנות תעמיד בסכנה את האומה. יש ביטוי אחר שהם אומרים, תסתכלו בבקשה בפרק למד זין, בפסוק כף. כן. פסוק למד זין. בפרק למד זין, סליחה. פסוק כך. ועתה, לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלת. ונראה מה יהיו חלומותיו. אמרנו חזל מה זה ונראה מה יהיו חלומותיו, אומר רש"י. כן? אומרים שבסוף יתקיימו חלומותיו. כלומר, נגיד את זה אחרת. אם אנחנו נהרוג אותו, יקום יוסף אחר. עם אותם חלומות. ונראה עוד פעם מה היו חלומות. לכן, אי אפשר לפתור את הבעיה על ידי הריגת יוסף. צריך לתת לו את ההזדמנות, את הצ'אנס. תנסה, תראה, תעשה מה שאתה רוצה, בסוף תראה את הכישלון. זה לא בדיוק מה שאומר עכשיו. כן, מה אתה?
אבל זה
קרה
כבר שלוש פעמים, אנשים כאילו ניסו לעבד, ואז
לא... כן, אבל זה אצל האבות, ועכשיו זה קורה אצל הבנים.
והם יותר חכמים
מהאבות? לא, זה עולם אחר, הבנים והאבות. כלומר, מעשה אבות סימן לבנים. יש הבדל, אבל אבות זה אבות, ובנים זה בנים. כלומר, מה שקורה אצל האבות, הוא שורשי הזהות של הכלל, שבנים נגדו אחר כך בכלל. עכשיו, האחים סבורים שכלל ישראל כבר נולד. כן, דיברנו על זה שבוע שעבר, שיוסף סבר שתקופת האבות טרם הסתיימה, והאחים סברו שכבר הסתיימה. ולכן כל מה שקרה אצל האבות צריך לחזור עוד פעם אצל הבנים. כיוון שהם בנים, אומרים, אין לנו ברירה, חייבים לתת לו את האפשרות. ואנחנו כבר יודעים מראש שזה יקשה.
אבל הם גם יהיו אבות לדור הבא.
לא, 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 לא. יש הבדל עצום בין אבות לבנים. יש דורות שהם אבות, יש דורות שהם בנים. כן? כלומר, אברהם, יצחק ויעקב היו אבות. שלושה דורות של אבות. מכאן ואילה, מכאן ואילה זה דורות של בנים. לא. ישנן תקופות שבהן אנחנו אבות, תקופות שבהן אנחנו בנים.
מה זה? מה זה
בן? אני אגיד לך מה זה אב. אני אגיד לך גם מה זה בן. אב זה מי שיש לו בן. פירוש הדבר, מי שחי את כל החיים שלו עבור איזשהו ייעוד שלא יתקיים בו אלא בבנו.
זה
אב. בן זה מי שמגשים את הייעוד של אבותיו. אז אם כן, יש דורות של הבטחה, יש דורות של הגשמה.
והגשמה היא
הבנים. למשל, אבותינו אנו בזמן הגלות. כן? באירופה, בצפון אפריקה, באסיה, לא יודע, איפה שהיינו. מה הם היו? היו אבות או בנים? הם היו אבות. מדוע? כי הם חלמו על שיבת ציון. אנחנו, מקימי מדינת ישראל ובוניה, מה אנחנו? בנים.
לא, אנחנו חולמים על בית מקדש,
לא? לא, לא,
לא. הרי העולם תלמוד, לא שונה.
לא, יש מה שנקרא מפלסים. זאת אומרת, יש מה שנקרא גאולה ולא גאולה. מאז הקמת מדינת ישראל, אתה היום במציאות אחרת, אתה בגאולה. אתה בגאולה, ממילא, כל מה שקורה, כל היעדים, הם חלק מיעדי הגאולה. אתה כבר מבחינת בנים. אלא יש לך חיסרון. יש חיסרון. זה בן שלא בנה את בית המקדש, זה יכול להיות. הוא בן והוא לא בנה.
אז זה גאולה אחר, זה אב זה שגאולה.
זה אותו דבר. לכן, אפשר לומר, יש ביטוי כזה זכות אבות. מה זה הזכות שהייתה לאבות? הזכות של האבות זה שהם הסכימו להיות אבות. זה הזכות של היותם אבות. כלומר, זה עצום להסכים לחיות עבור דבר שלא יתקיים לך. בחירה? ודאי שהייתה להם לחיות. אבל הם בחרו להיות אבות.
מה? בחרת גם
בן? כן. אני הייתי לאב. נו, אבל
הם ברחו בך במשפט
האדמה. כן, נו.
אז אפשר להגיד שזה...
שברחו בך
זה
את אברהם, אבל ברחו בך. נכון. אבל זה לא הייעוד. הייעוד זה אל הארץ, אשר הארץ.
זה לא הייעוד?
לתת את ה... לא, לא. ונברחו בך זה מה שיקרה בעתיד. כלומר, רטרואקטיבי, כל משפחות האדמה יגידו שהם זרע אברהם. או יתברכו באברהם. אז אחרי שזה כן. היה מה שהרמב״ם כותב על הפסוק הזה במורה נבוכים.
דבר ראשון, הרעיון של יוסף זה רעיון של ללכת על מנת לחזור בסופו של דבר. דבר שני,
מה הדבר השני?
דבר שני, לפי מה שהרב אמר על שהרעיון השני המקביל ליוסף לכל האחים להישאר בארץ ומתוך זה לבנות, זה רעיון הרבה יותר הגיוני, הרבה יותר נראה.
איך
זה
שבעצם
הרעיון האלוקי היה
תואם
את מה שיוסף,
ולא את מה שיותר הגיוני. טוב, שתי שאלות שאלה. השאלה הראשונה, האם יוסף, כשהוא רוצה לצאת לגלות, זה לצאת על מנת לחזור? שאלה ראשונה. התשובה היא שאני לא יודע. כלומר, יתאחד. זה כמו שלמשל מצאנו בגלגולים המודרניים של השיטה הזאת. גם בגלגולים המודרניים, למשל אצל הרב שמשון רפאל הירש, שאומר שעם ישראל חייב לחיות בגלות. זה האידאל. צריך לחיות בגלות. גם הוא צופה ליום שבו נשוב לציון. אבל הוא אומר, אסור לאדם ליזום את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא זה שיביא אותך. זה דרך מסוימת לומר, אני מטטה את הבעיה, כלומר, אני הייתי רוצה לא לחזור, אבל מה אפשר לעשות? הקדוש ברוך הוא הבטיח שאני אחזור, משהו פסח. אז ייתכן שאצל יוסף זה היה יותר קיצוני. יכול שיוסף אישית לא חשב שצריך לחזור. יכול להיות. אני לא יודע. דבר נוסף, שאלתך השנייה הייתה, הרי השיטה של יהודה שצריך להקים מרכז בארץ, זה דבר יותר רגיוני. ואם כך, איך זה שהקדוש ברוך הוא תמך דווקא ברעיון של יוסף? טוב, התשובה לשאלתך מתחלקת לשניים. א', זה שאתה אומר שזה יותר רגיוני, זה לך נראה יותר רגיוני. יש הרבה מאוד יהודים שחושבים את ההפך. דבר נוסף, האם הקדוש ברוך הוא תמך בשיטה של יוסף? התשובה היא לא. כלומר, אנחנו רואים... כהוראת שעה כן. כהוראת שעה כן, אבל... כי לקטע ניצוצות וכל יכול... אבל אנחנו רואים שהמסקנה של הסיפור זה הכישלון של השיטה של יוסף.
השיטה היו צריכים 410 שנים בשביל ללמד את כל ה...
איפה לקחת 410?
כמה שזה היה? 210.
210, כן.
השיטה היו צריכים את כל הזמן הזה, בשביל להגיד לאחים, אתם רואים, צדקתם, יוסף טעה?
לא, ברור שיש גם תפקיד לגלות. יש תפקיד לגלות.
יוסף צדק.
לא, אבל יוסף לא צדק, וזה שהוא חשש שיש אידיאל בגלל. זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, המחלות ממלאות תפקיד. מסקנה צריך להיות חולה. לא, שבא.
למה
ממלאות תפקיד? כי יש גם לרע תפקיד. אבל תפקידו של האדם זה לבחור בטוב ולא ברע.
למה לא נבחר בסוף? להראות לכולם שבאמת הדבר הנכון זה גם כמו לרוב, זה 11 מול 1.
לא, כי יש צורך, קודם כל זה 11 מול 1. יהודה מול יוסף. עכשיו, יש צורך להראות, כלומר, יש צורך לבנות את יהודה, להפוך את יהודה מיהודה למשיח בן דוד. דיברנו על זה, שישנן ארבע דמויות שמתהלכות פה בסיפור הזה. יש יוסף, יש יהודה. אבל יש גם משיח בן יוסף, יש משיח בן דוד. וזה לא אותו דבר. כן, כלומר, יוסף, כשהוא חוזר בתשובה, הופך להיות יוסף, להיות משיח ביוסף. כשיהודה חוזר בתשובה, הוא הופך להיות משיח מדוד. וכל אחד זה מכוח מה שהוא קיבל מהשני. יש להם
מסכנים
כל הזמן הזה? נכון. וזה אנחנו נלמד בסיפור קיצה. כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול, אני הייתי שקצת אני מודר, אבל...
כן.
הרב אומר שיוסף ראה את הגלות כאידיאל. האם יש בזה לגיטימציה להגיד שהוא ראה את זה כאידיאל בשלב מסוים של ההיסטוריה? כלומר, הוא בחר בזמן לא הנכון, אולי שהוא כן בחר בזמן הנכון לכאורה, לא יודע, אבל האם אפשר להגיד שיש אידיאל בגלות מתישהו?
יש צורך בגלות מתישהו. עכשיו, אם אתה שואל מצד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסתדר עם הכל. שאלה מצד האדם. מצד האדם אין אידיאל. יש צורך בזה. בבקשה.
האחים שחטו את יוסף, למה הם שחטו אותו לפי המחשבות שלו? כי המחשבות שלו עדיין על צפת הבתו נסכנה. אז אם ככה, אז הוא לא יכול עוד פעם להוציא אותם מהגלות. מבחינתם, כבר לא תסתמע, אז אפילו עוד צ'אנס עוד פעם בשביל להוציא אותם בגלות. ואז שם לזה, אבל כמו שאר במה.
ואתה,
לפי המחשבות שלו, עדיין
התקופת הרבה
הסתיימה.
נו, אז מה?
אז הם צריכים לשפוט אותו לפי מה שהוא,
אבל
לא לפי מה
שהוא. אבל הם החליטו. הם החליטו שהוא לא צודק. כלומר, הם סבורים שהוא מסכן את האומה.
אבל
הרבה משהו
לא יכולים,
כי אנחנו לא רואים שהוא צ'אנס. למה נתנו לו צ'אנס? כי הם יודעים שברגע שרעיון יוצא מן הבקבוק, אי אפשר להחזירו. זה... מטבע דברים זה קורה. כן, לא תשע. לא עושה לי מה שפה. כן.
הרב
אמר שכל אחד מקבל מכוח מה שקיבל, כאילו
מולך מכוח
השני. כן. אז אני מבין
איזה כוח מולך, משאיר בן דוד, מכוח יוסף. אבל מאיפה משאיר בן דוד מולך מכוח
משאיר בן דוד? אנחנו נלמד את זה. זה הסיפור. בסדר. כן.
אבל...
איך עם ישראל היה נראה
בלי הגלות?
בלי מצרים.
איך עם ישראל היה נראה בלי מצרים? זה כתוב בספר דברי הימים. דברי הימים, מכיר את הספר הזה? יש בתנ"ך ספר שקוראים לו דברי הימים. שמעת על התנ"ך? כמה ספרים יש בתנ"ך? 24. הספר ה-24 הוא ספר דברי הימים. בכלל, כדאי שאדם ידע את רשימת כל ספרי התנ"ך. מה? מתחילים בידיעת השמות, אחרי זה הבא תוכן. היה יהודי אחד, רב זלמן מוולוז'ין, אח של רב חיים מוולוז'ין. כמו שהוא היה גאון מופלא. הוא נפטר בגיל צעיר, גיל 37, והוא היה גאון מופלא. כשהוא היה ילד קטן, הוא לא ידע את כל התורה עליה. אבל הוא היה חוזר על כל הכותרות. זאת אומרת, הוא היה אומר, ספר התנ"ך הוא תורה, נביאים, כתובים. תורה, זה, וראשית שמות ויקרא במדבר דברים. נביאים זה, 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 זה. כתובים זה תרבות. אז הוא אומר, המשנה, יש בה שישה סדרים, שהם, זרעים, מועד, נשים וכו', ואז היה אומר גם רשימת המסכת. גם אחר כך על הרמב״ם מלאת החזקה. הוא ככה היה עושה לעצמו כדי לדעת קודם כל מה יש פה. אחר כך אני נכנס, אחר כך הוא למד כל התורה, והוא היה מסודר כזה. פותח חלונות, בדיוק. כן, Windows. עכשיו, אז בואו נחזור. בספר דברי הימים, יש תיאור של כל ההיסטוריה כולה, מהאדם הראשון ועד כורש מלך פרס. מעניין, מה?
זה היסטוריה
משוכתבת? זהו, זה לא היסטוריה לא נכונה, אבל היא מגמתית. אני אסביר מה הכוונה. כשאתם קוראים בתנ"ך, אז אתם רואים שהיו כל מיני פשלות, ירדנו למצרים, והיה חטאים של המלכים שלנו ושל העם שלנו, כל מיני דברים כאלה. ספר דברי הימים, הוא מתאר את כל ההיסטוריה, והוא מתעלם ממצרים. או אדם שקורא את ספר דברי הימים, לא יודע שעם ישראל ירד למצרים. אלא הרושם שעולה מהכתובים, זה שאברהם הוליד את יצחק, יצחק את יעקב, יעקב את השבטים, שהשבטים התיישבו בארץ. עד גלות בבל. כן, יש הדחקה, שומע, זה לא קרה. כן? זה מאוד מעניין, אפילו יש בתוך ספר דברי הימים תפילה שאומר יהושפט מלך יהודה. ובתוך דבריו הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אתה צריך לרחם על עמך אשר פדית ממצרים. זה המקום היחיד שמוזכר הדבר הזה. כשהביטוי פדית ממצרים למי שלא יודע מה קרה, נתן לי כל מיני פירושים. מה זה פדית ממצרים? זה מאוד רחב. כן? זאת אומרת, יש אפשרות לראות את ההיסטוריה הלכתחילית. אז ההיסטוריה הלכתחילית היא זאת, שזה בעצם מה שביקש יעקב לעשות. הוא ביקש להשבת בשלווה, מה הוא רצה שיקרה בזה? רצה להתיישב בארץ, להקים את עם ישראל. ואז, אבל מה היינו עושים עם הכנענים? האם הם לא, היינו מתחתנים איתם. כלומר, היינו מקימים את האומה עם השטח, עם העם הנמצא פה. משהו כזה, ערב רב משלנו מארץ ישראל, כחול לבן כזה. למה להביא מיוצא? תביאים פה. זו שאלה יותר טוב. ואז, היה קורה דבר מאוד מעניין. היה כנראה הבדל גדול מאוד בין עם ישראל כפי שאנחנו מכירים אותו, לפי עם ישראל שהיה קם אז. הרב קוק קצת מדבר על זה בספר אורות. בחלק נקרא אורות ישראל. שם הוא מסביר שיש שני אופנים כיצד עם ישראל יכול להם. עכשיו נתקע. המלבן הזה זה גולם. עכשיו, מה עם ישראל יכול להיות? הוא יכול להיות גולם ועוד צ'ופצ'יק. זה עם ישראל. כן, יש צד שבאנו ששווה למה שיש אצל הגויים, יחד יש לנו עוד משהו. ואפשרות שנייה, משהו שהוא כל כולו קדוש, מלכתחילה, ללא כל מרכיב גוי. אומר הרב קוק, זה מה שהיה קורה בלי הירידה למצרים. בלי הירידה למצרים, זה מה שהיה קורה. כלומר, היה בנו צד שמשתלה לאומות העולם, ועל גביו היינו בונים את היסוד של הקודש. אבל, כיוון שקרה מה שקרה, מכל מיני סיבות שהרב מפרט אותם שם, אז כל הצד של השתוות שלנו אל הגויים נעלם,
ואז נולדה אומה חדשה שהיא כל כולה קודש בשני צדדיה.
בעיה?
כן, ברור.
מה?
בעיה? בעיה, לא בעיה, זאת היא העובדה, כן.
רק מדבר עוד פעם, המכה שצריך להכניס את הקודש בחול, זאת אומרת, לעשות את זה
במורה, ולא יודע,
אחרי
שלמעלה,
זה
עבודה
לשני דברים.
נכון.
זאת אומרת שהיום מי ש... אותם אלה שהגישה שלהם קודש לחוד וחול לחוד,
כן.
בעצם כמו כל גוי שיש לו עוד...
כן. הדבר הזה היה בעצם נושא לדיון בצעירותו של הרב קוק, כשהוא ביקר אצל הרב מרדכי אליאסברג. הרב מרדכי אליאסברג היה תלמיד חכם עצום מליטא, והוא היה ציוני. היו תלמיד חכם ציוני. והוא הסביר לרב קוק הצעיר, תשמע, לנו מגיעה מדינה לא פחות מאשר לכל עם. אם לבולגרים מגיע, גם לנו היהודים מגיע. חוץ מזה, שאנחנו לא רק בולגרים, אנחנו גם עם קדוש. זה דברי, זה התזה של הרב אליעזבר. הרב קוק אמר שהוא לא מסכים עם הדברים האלה. הוא אמר, אין דבר כזה לאומיות ישראלית. שלחול. גם הלאומיות אצלנו נובעת ממקור הקודש. בניגוד לבולגרים, שאצלם היסוד הלאומי נובע מן הטבע.
מה נולדו במקום?
נולדו, יש כל מיני תנאים גיאופוליטיים, היסטוריים, שיצרו את הזהות הבולגרית, ולכן יש לה זכויות, אפשר להגיד, זכויות טבעיות, כמו שלכל בעל החיים, יש איזה טריטוריה משלו שהוא מסמן אותה על ידי הפרשות האב. מה?
מדור הפלגה.
למשל. אז הוא אומר, זה לא מה שיש במשרד, והמשרד זה לא פרק. בעם ישראל, היסוד הלאומי הוא בעצם הוא לא לאומי, הוא קודש שמתלבש בצורה לאומית. ממלכת כהנים. ממלכת כהנים, שלום. כך אמר אז הרב קוק לרב אליעזר. ואז הרב אליעזר אמר, הקוק הזה, יהיו איתו עוד דברים גדולים בארץ ישראל. כלומר, הוא הרגיש שיש פה תפיסה מעמיקה במיוחד.
יש לך בעיה של דיאלוג שאתה רב קדוש, אתה לא יכול לדבר עם אף אחד.
אני מסכים איתך, יש בזה בהחלט בעיה. עכשיו, אולי נראה את הדברים. עליו ידענו למצוא את הספר אורות, שבו יש התייחסות לשאלה שלך. אני קורא כאן בעמוד קופנון באורות. צורתם של ישראל. הנה, זו השאלה שלך. תראה, אתה הייתי אמיתי. טוב, טוב, אתה רואה. הרב,
כבר כתוב בפסוק.
מה?
בגוי קדוש. זה גם וגם.
נכון.
מה השאלה?
אני אגיד, צורתם, השאלה שלו, השאלה של עמית הייתה בפן פורמלי, מה היה קורה בלי הירידה למצרים? בסדר? אז אני אומר שהוא פתח פה נושא מאוד רחב. צורתם של ישראל צריכה להתברר. כלומר, צריך לחקיר את משום בישיבס. לחקור, חקירה כמו שאומרים בישיבות. צורתם של ישראל צריכה להתברר. אם, הנה, אפשרות לשנות. האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היבה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים. ציור הראשון. ועליה נבנתה הצורה הישראלית. המייחד כאן. זה ציור הראשון. או שמעקב עד ראש הכל הוא מיוחד. הוויכוח שהיה לו עם הרב אליעזברג חוזר בגיל מבוגר יותר. הוא כותב. לבירור זה צריכים להשתמש במקורות שונים. כלומר, אל תיתן לי תשובה אחת כי זה משתנה. אתה צריך להשתמש בהרבה מקורות. כאן הרב מביא 8 סוגים שונים של מקורות. תורניים, שכליים, היסטוריים, רזיים, אופאיים, שיריים, ולפעמים גם כן פוליטיים ואקונומיים.
מה שייך השיריים בכל
הסיפור הזה? אז זה הדבר היחיד שקשה לך? טוב.
שאר הדברים אתה יכול להביא אותם, אבל שירים לכל זה מה שאתה...
השירה היא גם תופסת חלק מהמציאות. כלומר, דברים שכדי לתפוס אותם אני צריך להיות בעל חוש שירי. פואטי. נראה הדבר. עכשיו הרב אומר את דעתו. שמקודם נערך הדבר שצורת האדם תשתלם בכללותה, ובתור תוספת ויתרון יגלה על האומה המיוחדת ברוכה המפואר בדרת קודש. כלומר, מלך התחילה רצינו את א', את הציור של אמה. אבל נתקלקלו העניינים. היום, אז נתקלקלו העניינים. זה גם לא ברור, בכלל לא ברור. כן, אני אומר, קודם כל נראה מה הוא אומר. על גבי זה, מה זה הלך התחילה, מה בדיעבד, הקדוש ברוך הוא האדם, יעקב, יוסף, יהודה, לא יודע. קודם כל מה הוא אומר? לך התחילה, רצו את זה, את הציור הראשון, שיהיה צד שווה של ישראל והגויים, ועל גבי זה משמעו. אבל התקלקלו העניינים. איך מסביר? ורוח האדם שקע כל כך בכלל, כלומר, הייתה הידרדרות מוסרית של האנושות כל כך גדולה, שעד שלא היה החול, יכול להיעשות בסיס לקודש, אלא אם כן יקלקל אותו. כלומר, מה שהוא קורא כאן גוי וקדושה, גוי פירושו חול. עכשיו, חול זה לא דבר רב. על גבי החול, אתה יכול לבנות את הקודש. אבל אם זה חול מקולקל מאוד, הוא יקלקל את הקודש. לכן אומר הרב, האנושות התדרדרה כל כך באותם הימים, שאי אפשר היה להשתמש ביסוד הלאומי של הגויים כדי לבנות את הקודש. והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור קור הברזל שצירפה את צד האדם שבישראל, עד שנעשה לבריאה חדשה. וצורתו החולית נטשטשה לגמרי. והוחל, כלומר נולד, גוי פעם אחת על ידי הגרעין האנושי, לצורה שמראש ועד עקב כולה ישראלית, יעקב וישראל. עכשיו, מה אני רוצה לומר? לפי זה, אם אנחנו הולכים ברצינות מה שאומר הרב, זה שעם ישראל בהיסטוריה נולד פעמיים. פעם ראשונה, עם ישראל נולד בימי יוסף ואחיו. אותו העם נעלם מן ההיסטוריה, והוא נולד מחדש ביציאת מצרים.
ביציאה עצמה?
כן. עכשיו, זה, ואז יוצא לפי זה שמה היא מצרים? היא כמין רחם. כן, תראו, גם הציור שהוא משתמש פה. כן, אוכל גוי פעם אחת, אוכל זה משות לידה. על ידי הגרעין האנושי לצורה שמראש ועד ראש כולה ישראלית. זאת אומרת, היא יכול? איזושהי שארית של אותו עם קדמון שחי בארץ ישראל איזה 30 שנה במאה האבות, אותו גרעין נעלם מן ההיסטוריה, הפך להיות כמין זרע שנתשתש לגמרי בתוך הרחם המצרי, ואז נולדנו מחדש. ואז באמת, כמו שאתה אמרת, אלי, בעוד שאותו גוי ראשון בימי יהודה מתחתן מכנעניות, יש לו קשר עם הנור הגיאוגרפי של ארץ ישראל וכמובן. העם שיוצא ממצרים הוא עם שיש לו ניגוד למצרים. לא יודע מה זה מצרי טוב. אין דיאלוג.
יש לי קושי כפוך. א', לכאורה, ניתק הקשר או ניתק הצינור בין דור האבות לדור הבנים.
נכון.
זה דבר אחד. דבר שני, אם יוצאים ממצרים, זה לא שיש ניתוק. זאת אומרת, אם יש קשר לאדם, זה הלך ממנו עומדה. ואם מצרים יערך עם שרה מישראל, זה לא שם. חייב להיות המחודור למצרים, ולא יוצאו ממצרים.
הרחם זה מה שאני דוחה כשאני נולד.
שדוחה אותי.
או דוחה אותי, או אני דוחה אותו. אבל גורשנו ממצרים, או יצאנו ממצרים. יש לי צדים. עכשיו, מה שקורה, בזה מובן נעלם. הנתק נעשה על ידי העבדות. כאשר אני עבד של מישהו, אני חדל מלחיות לפי עצמי. כלומר, אני בעצם שתול על גבי קצב חיים שאין לו קצב החיים שלי. אלא אני פועל לפי קצב החיים של מישהו אחר.
כמו
היציאה,
לא? שאומרים שעם ישראל... יורד, הוא טעם גם
מכל הגויים,
אבל גם יכול לרד יותר
מכל.
בגלל שאין
כחול,
איזו
שכבה של חול שעובדת על הידה. יפה, מצוין. זאת אומרת, זה שאנחנו יכולים או להיות כוכבי השמיים או כאפר הארץ, זה בגלל שאין אצלנו בינוניות. אין בינוניות, כן אצלנו יסטיבי. אפשר לומר שהצבריות הייתה ניסיון ליצור את היהודי הטבעי הזה. נתון?
אומר שהיציאה ממצרים היא זאת בעצם שברא אותנו.
זה לידה.
אז מה הקשר לעבדות עצמה? זה לא עבדות, היציאה. אני לא מבין איך ביציאה...
העבדות זה היה תשטוש של הצורה הקודמת.
אני לא מבין, אבל איך ביציאה עצמה? הרי כל הזמן מדברים על יציאת מצרים, לא על השיעות במצרים. איך זה? רוצים ממנו את החול.
לא. לא. ההיריון.
הוא זה שהוציא מאיתנו את החוק. זאת אומרת, העבדות עשתה אותנו לזרע מחוק. בסדר? שהתפתח לעובר במשך כל זמן העבדות במצרים, ואז נולדנו מחדש.
על סמך מה אנחנו אומרים, אלוהי אברהם, אלוהי
יצחק, אלוהי יעקב. זה האמת, מה?
לא, לכאורה, אם יש ניתוק בינינו לבינם, או...
למה אתה אומר אבותינו? אתה שואל. כן. יש ניתוק כמעט מוחלט.
כמעט.
גם הרמב״ם מתחילת ספר הלכות עבודה זרה, הוא אומר את זה, שבמצרים כמעט בטלה האומה הישראלית. אז מעניין שמשל, בזמן יעקב, בזמן אברהם כבר, הייתה איזושהי קבוצה אנושית מסביב לעבוד. הנפש אשר עשו בחרן, וגם העבדים והשפחות של יצחק. ואחר כך, כשכובשים את שכן, אז הם לוקחים את השבי. אז יש איתם קבוצת אנשים שמתהלכת איתם. מי זה האנשים האלה? מה הם? הם בית אברהם, ככה קורא להם הרמב״ם. זאת אומרת, הם בעצם הגרעין המקורי של האומה הישראלית. זה בעצם היה יכול להפוך להיות עם ישראל.
ומי, אז הם נמצאים
איתנו? או, זאת שאלה גדולה. זה יש פה תעגומה בזה, אם הם ירדו איתנו או לא ירדו.
לא, השאלה אם יש מישהו שיכול לבוא ולומר שהוא לכאורה קצת יותר מעם ישראל מבחינת כמו שלו לעבוד.
יכול להיות. אנחנו צריכים ללמוד את זה.
לא מתאים לנו להגיד את זה, אולי פוליטיקה
גדולה. לא, זו השאלה מאיפה בא הערב רב. מאיפה הם באים? ברור שלא רק אנחנו עלינו. השאלה אם רק אנחנו ירדנו. זה, מתוך הפסוקים יש תעלומה. כן, שבעים נפש של בית יעקב, אבל מי ירד איתם? כן, הם ירדו שבעים נפש, אבל מי ירד איתם?
תגיד שירדו איתם והם תפילים לנו.
או שכן או שלא, צריך לדעות. יש מה לדעות, מאיפה בא הערב רב? יש כמה אופנים לקרוא את זה בפסוקים. אנחנו נמדת את זה, כן. אבל
הקדוש
ברוך
הוא צריך להתחבר לימים בסוף.
מה? זה לא לפי הדגם של מעלה או למטה?
למטה, הקדוש והגוי שבמימנו התחלנו, הם צריכים להתחבר לימים, בסוף.
שני הציבורים.
לכל מה שלמעלה זה מה שצריך להיות בסוף, בסוף הימים, אנחנו מסתכלים על ישראל וה...
אני משאיר את זה כשאלה. אני... טוב שאתה שואל, אני לא רוצה לענות. אני לא... גם לי אין תשובה ברורה. כן. טוב, בואו נמשיך.
רק? כן. בנושא שהתחלנו בו, כן? האחים ויוסף. אז הרב אמר שבעצם האחים נתנו ליוסף צ'אנס לבצע את המחשבות, החלומות. איך זה בא לידי ביטוי בסיפור של הבור? זאת אומרת, בעצם זה בפשט נראה שהם רצו להרוג אותו.
נו.
אז איפה
כאן? אז רוח הקודש אומרת. כלומר, זה כאילו הם לא יודעים.
לא, רוח הקודש אומרת, אבל הם, איפה הם נתנו
לו? רוח הקודש של מי? אולי שלהם.
ובמעשה של הזריקה לבור...
הם חושבים שהם הולכים להרוג אותו. הם חושבים, אבל יש מודע, ויש תת מודע, ויש על מודע. והיקף של המודע, לא יודע, יש מדריך. כשאדם אומר מילה, הוא לא תמיד, יש מה שהוא אומר, ויש מה שהוא חושב שהוא אומר, ויש מה שהוא באמת אומר.
זאת אומרת, הם רוצים לתת לו צ'אנס, אבל זה פשוט לא...
נא. כן.
ערב רב, זה קשור גם לגרים?
לא, אין צריך להם ללמוד. אני לא יכול עכשיו לפתוח את כל הנושא. אני רוצה להתקדם בטבע. אתה מרשים?
לא,
בסדר.
אתה
יכול לשאול
את התקופה של הדבר שאמרנו
פה? כן,
סיבה,
לשאול. הלאומי בשביל
יש פה משהו שהוא לא אידיאלי. יש משהו
לאומי
שהוא
לאומי. נכון.
אז מה
הציור? זה קשה. זה
חלק מעולמו
של
הקדוש ברוך הוא. לא, מה היה הציור של יוסף לעתיד לבוא?
אה, כי גם הצרכים האינטרסנטיים, החייתיות הטבעית, זה יצירה של הקדוש ברוך הוא. אז גם בזה יש משמעות. כן, תדעתו לרגע אחד בספר עין ח'
Mm-hmm.
כן, כן. כן, בפרק ע' ח' פסוק סמך, דיינו 60, בספר תהילים. כתוב כך, ויתוש משכן שילו, אוהל שיקן באדם. איפה היה משכן שילו? בנחלת יוסף. ואיך הוא אומר? זה אוהל שיקן באדם. כלומר, יוסף הוא האדם. חזר אומרים, אדם זה יוסף. כן? אחר כך כתוב בפסוק סמך וב, וימאס בסמך זין, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר את שבט יהודה, את הר ציון אשר אהב. כן? כלומר, אז מה אנחנו רואים? שהייתה אהבה אמינה. כלומר, יוסף מייצג את האהבה אמינה, את המחשבה הראשונה. המחשבה הראשונה צריך גוי כמו כל האדם. ועל גבי זה קודש. כן, של אם הגוי הזה צריך להיות בחוץ לארץ ובארץ.
אבל זה שהוא צריך בארץ, זה לא נובע מתחיצה של ייחוד
לאומי,
של מבדל מהעמים.
לא, כי כל עם חי בארצו. יש אהבת ארץ, זה כל מה. כן, הרב יהודה, למשל, בכמה מקומות הוא אומר, לכל עם יש טריטוריה. דבר זה פשוט מאוד. ככה הוא מוסיף, דבר זה פשוט מאוד. כלומר, זה יגיד, זה באמת הצד השם. כן, זה רז פשוט מאוד. כן, אנחנו באמת העם היחיד שכל הזמן צריך להצדיק את עצם קיומו הלאומי. זה מעניין. טוב. כתוב ארץ קנען,
לא
כתוב ארץ
ישראל.
נכון. אז שיהיה קצת קנענים. הייתה תנועה, יש תנועה כזו, תנועה ספרותית, תנועה קנענית בישראל. יונתן רטוש, עמוס קינן, הם ראו את עצמם כקנענים. זאת אומרת, שייכים לארץ הזאת. וצריך להיפטר מהגלות, מההידרדרות של הגלות, שהחלה, לפי השיטה שלהם, בימי אברהם אבינו. צריך לחזור ליסוד הכנעני הקדוש. כן, זה המקבילה הישראלית לתנועת הבעף הסורית. תורה, כן.
יש
הרב
אמר שאנחנו כל הזמן צריכים להצליק את המציאות של התקנים שלנו. יש לזה איזשהו בסיס לתורה לאברהם ויצחק, שבעצם אנחנו כל הזמן גולים, ובעצם אנחנו כל הזמן לא בטריטוריה שלנו.
נכון, נכון.
אז זה לא גמר לעולם.
לא. אני צריך להסביר איך. זה המעבר מיעקב לישראל. עכשיו, אני מתכוון לא לוותר. נכון שנשארו 7 דקות עד סוף השיעור, ואף על פי כן אני אעמוד על כך שאנחנו נלמד פסוקים. בסדר? טוב, זהו. עכשיו בואו נראה עוד פעם בפרק ל"ז אחרי המבוא הארוך, נלמד את הפסוק בפסוק ט', והיה חלום עוד, חלום אחר. ויספר אותו לך, ויום. הנה חלמתי חלום עוד. והנה השמש והירח. ואחד עשר כוכבים משתחווים. עכשיו, מי הם אחד עשר הכוכבים? כמובן ודאי לאחים, הם אחד עשר, הוא חולם שהם משתחווים. קצת קשה לי לדעת איך כוכב משתחווה. סתם ציורית, אני לא
מצליח
לדעת. מה? כן. עכשיו, מי זה השמש?
אבא.
אבא. ומי זה הירח? אמא. עכשיו, מי זאת האמא? רחל. אבל רחל מתה. אז איך הוא יכול לחלום על אמו שמתה, שהיא משתחווה לו?
לא
עולה.
היא עוד לא מתה כשהוא חלום.
כשהוא חלם, היא כבר מתה.
זה חלום.
ודאי, נולד בנימין. סליחה, אני מבקש לא לשאול שאלות שאמורות, התשובה שלהן צריכה להיות ברורה מתוך הטקסט עצמו. מבקש, אנחנו למדנו, רחל כבר מתה, נולד בנימין, די כבר, ואי ספק מה? סליחה, אנחנו, יש לנו כלל, כשאנחנו לומדים פסוק בתורה, אנחנו לא יודעים את הפסוק הבא. בסדר? הפסוק הזה, אם כן, השמש זה יעקב, הירח זו רחל. עכשיו יש פה בעיה. מה? בוא נראה איך באמת זה הובן על ידי כולם שם. ויספר אל אביו אליך, פסוק י', ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ואימך? ואחריך להשתחוות לך ארצה? מה המשמעות של הקושיה? או שזה לא יפה להגיד שאני אשתחוות, או הרי אימך מתה, אז מה אתה מדבר בכלל? כן? תסתכלו לרגע אחד במילה אשר חלמת, כן? תראו את המילה אשר. האות האחרונה של אשר זה רש, נכון? אחרי זה יש אות חטא ולמד, נכון? וחלמת. זה רחל. מם תו ה, נכון? מתה. עם ה של הבו. זאת אומרת, בתוך השאלה עצמה, כבר גנוזה הקושיה, כן, הקושיה הבסיסי, הלוגי, רחל מתה.
בחלום קושיה.
מה?
כי בחלום אין זמן, אין, אני ראיתי מה שלי, ש...
כן, אז נבוא, אני מתאום שבעתיד זה יקרה, כי זה מה שהם אמרו לו. המלוך תמלוך עלינו, אנחנו נכון כמשול בן. תסתכלו ברשי. רשי אומר, הבוא נבוא, והלו עמך כבר מתה.
אבל יש שם אמינה שחלום זה דבר אמיתי כל כך?
עכשיו, ורבותי, והוא לא יודע שהדברים מגיעים לבלהה שגידלתו כאימו, כלומר לא לאה אלא בלהה.
מי לא יודע, יעקב או
איזה? כן, יעקב. ורבותינו, אני קורא ברש"י, ורבותינו למדו מכאן שאין חלום בלי דברים בטלים. עכשיו,
מה
זה
ביטוי?
מה? זה שטויות. מה?
לא, ביטוי הזה שאין חלום בלא דברים, שיש בו משהו לא נכון.
בכל חלום, גם אמיתי, יש שטויות. אין חלום בלי דברים בטלים, בתוכו. עכשיו, תסתכלו לרגע אחד בפסוק י' א'. פסוק י' א' קשה במיוחד, לאור כל זה. ויקנו בו אחד. ואביו שמר את הדבר. מה הפירוש שמר את הדבר? הבה נראה ברש"י. היה ממתין ומצפה מתי יבוא. אבל אומרים, אבל יעקב יש קושיה נגד החלום. אז איך הוא ממתין שזה יתקשה, שזה יתקיים? לא, בסדר, אבל אני אומר, אבי שאמר את הדבר, אני מקשה עכשיו. אני מקשה, איך יכול להיות שיעקב, שחושב שהחלום הוא בלתי אפשרי, ממתין שהוא יתקיים?
למה? להפך.
דווקא
בגלל שהוא חושב שזה יתקיים, אז הוא
מנסה
להבין
את ה... לא, אבל הוא אמר שזה לא יכול להיות. הוא אמר, מה החלום הזה? זה שטויות. אבל אז איך הוא מצפה שזה יתקיים? זאת אומרת שיעקב יודע את האמת, זה מה שזה אומר. עכשיו בואו נראה, אז איך יעקב הבין את החלום? איך יעקב ענה לעצמו על הקושיה הזאת שרחל מתה?
אולי הוא הקשה אותה בשביל האחר. יכול להיות שיעקב, הוא לא חשב איך יכול להיות דבר כזה. הוא גר בו מפני ש... יוסף כביכול חשב, או אולי מתוך רצון פנימי, שההורים שלו ישתחוו אליו, שיש פה עניין של חוסר כבוד.
כן, אז זה אני הבאתי, לכן הבאתי את רש"י, כדי להראות לפי רש"י אנחנו נבין את זה. הבאתי את הפירוש הזה, שאתה אומר, רגע אחד, מה אמרתי, אבל לפי רש"י זה לא מובן. כלומר, אם באמת אנחנו נאמר שהקושיה היא מצד אחר, אז למה אביו שמע את הדבר? בכלל, גם לא שלי, אפילו נגיד חוצפה, אבל איך יעקב מצפה שזה יתקיים? הרי רחל מתה, אני עכשיו מקשה על יעקב. ומה אתה רוצה?
לפי רש"י, אולי ההסבר הוא שיעקב ידע שיש חלום בלב, זאת אומרת שאין חלום
בלב. אפשר להגיד את זה, אבל אני רוצה להגיד את הפירוש שלי. כן? אבל לפעמים אני שואל שאלה כדי להגיד את התשובה שלי. כן. התשובה היא פשוט מאוד. השמש והירח זה לא יעקב ורחל. אלא השמש והירח זה יעקב בלבד.
והכוכבים?
הכוכבים זה אחים, אבל יעקב הוא השמש והירח.
איך אתה רואה את זה?
הסברנו את זה באריכות לפני כמה חודשים. כשהסברנו שיש בתוך ההיסטוריה האנושית שושלות ירחיות ושושלות שמשיות. זוכרים את זה? אבל אני רואה שזה יכול להסביר את זה ברחב. כן, אבל ברור שיעקב החל את דרכו כירח. מצד
משפיע ומשפע?
בין היתר. אל תקטעו אותי כל זה.
שכל מילה וחצי שאני אומר, אני קשה לי להגיד משפט, שים לעצמך במקום, שכל מילה וחצי יקטעו אותך. שיעקב החל את דרכו כירח, והמשיך אותה כשמש וירח. עכשיו, כיוון שאני רואה שאתם לא זוכרים את זה, נצטרך בשיעור הבא להזכיר את היסוד. תודה.